שלום לכם, כאן אסנת רותם גבאי, ואנחנו בעוד פרק חדש. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על ילדות עם הורה נרקיסיסט. מאז שעלה הפרק על נרקיסיסטים וקודיפנדנט, על אמפתיים ועל ילדות, האם הילדות שלנו הייתה טובה, איך אנחנו יודעים את זה, עלו הרבה שאלות מאנשים שפנו אליי ושאלו אותי איך אני יכול לדעת איזה ילדות הייתה לי באמת. עכשיו, זו שאלה שאני בוודאי לא יכולה לענות עליה, כי אתם אלה שאמורים לדעת איך אתם הרגשתם בילדות, מה אתם זוכרים. אני רוצה לדבר דווקא על האזור הדמדומים, אזור הדמדומים בילדות שלנו, אזור שבעצם קשה לנו להבין כמה זה פגע בנו וכמה הרעל הזה לא השאיר עקבות. אני מדברת על הורה נרקיסיסט שהוא לא בהכרח תוקפן. אנחנו נתייחס רגע לחלק שהוא ההורה הלא תוקפני, אבל הוא בעצם, הוא לא תוקפני בגלוי, אבל הוא פאסיב אגרסיב. זאת אומרת שההתנהגות, כמו שאנחנו קוראים לזה בארץ, משהו פולני כזה, משהו שגורם לך להרגיש אשמה, אחד הסממנים להורות לא בריאה, להורות לא מודעת עם ילד, זה ערבוב עם הילד. ערבוב איתו, להפוך אותו לאיש סודחה, כשאתם מרגישים שאתם החבר הכי טוב של אמא, החבר הכי טוב של אבא, הם מספרים לכם הרבה דברים שאולי אתם לא אמורים להיחשף אליהם, אולי הם גם מספרים לכם ומשתפים אתכם בקשיים שלהם, בקשיים שלהם עם בן הזוג או בת הזוג, זאת אומרת עם ההורה השני שלכם, הם מספרים לכם, אתם הולכים איתם לכל מיני אירועים ומפגשים עם החברים שלהם או עם אנשים שהם מבוגרים וילדים לא אמורים בכלל להיות שם. אתם הולכים איתם למסיבות או לאירועים חברתיים של מבוגרים, הם מכניסים אתכם בסוד הדברים, הם מכניסים אתכם בשיח של המבוגרים, אתם שומעים ויודעים יותר ממה שאתם אמורים לדעת בגיל שלכם. אני מדברת על, לא על גילי 17-18 כאלה, אני מדברת על ילד, ממש ילד או ילדה. זה נקרא ערבוב עם ההורה, ההורה מתערבב עם הילד, כי ההורה הרי מכתיב את היחסים, אז ההורה מתערבב עם הילד, ויוצר איתו חוויית שוויון שלא אמורה להיות. לא אמורה להיות חוויית שוויון במובן של קשר ההורי ילדי, הילד נושא עיניו אל ההורה, הילד נשען על ההורה, הילד מפנה את הצרכים שלו אל ההורה, וההורה עונה לו על הצרכים שלו, קשוב אליו, מטפל בו, מדריך אותו, מוביל אותו, מנהיג אותו, זאת אומרת, וגם שם לו גבולות כמובן, שם לו גבולות בריאים. ההיררכיה מאוד מאוד ברורה ביחסים בריאים בין הורה לילד. הילד מצד אחד יודע שההורים שלו נמצאים שם בשבילו ואוהבים אותו ומטפלים בו, ומצד שני ההורים האלה גם מנהיגים ומחנכים ושמים גבולות בריאים, והילד יודע שיש מעליו אוטוריטה, יש מעליו היררכיה, ואלה הגבולות שהוא בעצם מקבל ברמה הבריאה. והגבולות האלה בבוא היום עם הזמן, ולא רק עם הזמן, נותנים לילד חוויה של ביטחון, שגם אם הוא חוצה את הגבולות, יהיה מי שישים לו את הגבול. ואני מדברת על גבולות בריאים כמובן, אני לא מדברת על אנישות ואלימות והתנהגויות אימפולסיביות שאין להן שום הסבר למה, אבל למה, כמו שהרבה פעמים ילדים לא מבינים, אבל למה אני לא יכול לעשות את זה, או אבל למה לא, והורים יושבים מתוך התפקיד שלהם, מתוקף תפקידם, ומסבירים לילד למה, ומדוע יש פה את ההנחיה הזאת ולא הזאת, מדוע הם מאפשרים את זה ולא את זה, והשיח עם הילד הוא מה שנקרא ongoing, לכל החיים הילדיים שלו לפחות, עד שהוא גדל והופך להיות בוגר ואחראי על עצמו. עכשיו, כשהורה יוצר עם ילד ערבוב, אז הילד מרגיש הרבה פעמים גם אחריות על ההורה שלו. אם ההורה מספר שהיום אבא שלך צעק עליי, האמא מספרת, או אבא שלך עזב אותי, או אבא שלך הולך עם נשים אחרות, זה דוגמה אחת, זה דוגמאות קיצוניות, או אבא שלך ואני לא מסתדרים, או אבא שלך לא מסכים, או כל מיני דברים שהאימא חושפת ביחסים הזוגיים שלה עם בן הזוג שלה, היא מכניסה את הילד לתוך המשולש הזה, יוצרת עם הילד משולש במקרה אחד, או שיוצרת איתו קואליציה שהיא והילד בנפרדות מהאבא למשל, והפוך, גם האבא יכול ליצור מצב כזה. הם משווים צורה עם הילד, זאת אומרת, הם משווים צורה עם הילד, זה אומר ששניהם נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, הם מתייעצים עם הילד, הם מערבבים את הילד בדברים שהוא לא אמור להתערבב איתם, ובאיזשהו שלב הילד מרגיש אחריות על ההורה שלו באותה מידה כמו שההורה אחראי עליו, מכיוון שיש שם שיווי צורה, אין היררכיה, הכל הופך להיות מישורי, זה לא הופך להיות בדרגות, ואנחנו לא מדברים ברמה של הילד הוא יצור נחות במשפחה, וההורה הוא נעלה ומתנסה והוא דיקטטור, אנחנו מדברים על רמה של הובלה, כשיש רמה של הובלה יש מנהיגים בבית, והמנהיגים בעצם מקבלים את האמון של אלה שמובלים על ידם, מתוקף המצב, הילדים, והם מובילים את הדרך, ולא בכל דבר הם משתפים את הילדים, ברמה כמובן של גבולות בריאים, הם משתפים במה שהילד יכול להיחשף אליו, ובמה שהילד לא יכול להיחשף אליו, אז לא חושפים אותו לזה, ומגנים עליו ושומרים עליו, כדי שהוא יוכל להישאר ילד, ולא יהפוך להיות ילד בוגר לגילו, טרם זמנו, זה מה שנקרא premature, זה טרם זמנו, לבגר ילד טרם זמנו, זה להפוך אותו להיות חבר טוב שלך, ולשתף אותו בהרבה דברים שהוא לא אמור להשתתף בהם. וכשהילד גדל עם הורה כזה, שהופך אותו לפרטנר שלו למעשה, הרבה פעמים הורים שעושים את זה, יש להם בעיה של קרבה ואינטימיות ויחסים בריאים כבר בזוגיות. זאת אומרת שאם הזוגיות בין ההורים היא לא טובה והיא לא מאוחדת, אז ההורה שמרוכז בצרכים שלו, בבדידותו, כי רבה הוא פונה אל הילד ומחפש איתו את ההשלמה ואת הקרבה לחסך שיש לו מבין הזוג שלו. והילד מרגיש כמובן מאוד רצוי ומאוד אהוב דרך ההתנהגות הזאת, והוא יכול לפרש את זה בתור יחסים מאוד מאוד טובים עם ההורה, בעוד שהיחסים הם בכלל הם לא בריאים ולא תקינים. וכשהילד גדל למשל, והוא רוצה לצאת לחיים שלו וללכת עם חברים שלו ולחיות את חייו בלי ההורה, לצאת אל החיים שלו ולפרוס כנפיים, ההורה הזה שהתערבב עם הילד מאוד מקשה על הילד הזה, על הילד שבגר, לצאת אל חייו. הוא נותן לו להרגיש שהילד בעצם אחראי, הילד מרגיש מאיך שההורה מתנהג, הוא מרגיש אחריות לא להשאיר את ההורה לבד. זה קורה הרבה פעמים במשפחות, או שהיחסים לא טובים בין ההורים, או שההורים התגרשו, ואז ההורה נשאר לבד, ללא בן זוג, ומתוך הבדידות ומתוך החלל שנוצר לו בחיים, הוא מחפש את ההשלמה הזאת אצל הילד, והוא יוצר עם הילד את הברית הזו, שהיא בכלל לא נכונה, כמובן, והילד מרגיש, הילד מאמץ את כל מה שמובילים אותו, הוא לא... אין לו מושג איך, מה אמור להיות, איך אמור להיות. מה שיש, זה מה שהוא מקבל. ולכן הוא משתף עם זה פעולה, וכשלמשל אני אתן לכם דוגמה לאימא שהיא כזו, שמתערבבת עם הילדה שלה, נאמר היא התגרשה, היא חד הורית, או שהיא נמצאת ביחסים מנוכרים מבין הזוג, או יחסים של, לא של קרבה ואחדות, אז האימא והבת הם... הופכות להיות כמו יד אחת, משתפות אחת השנייה בהכל, האמא מצפה מהילדה שתעמוד בתנאים שלה, זאת אומרת הילדה תספק את הצרכים של הרגשיים של האמא, כמו שהאמא עושה בשבילה הכל, ככה את תראי גם אותי ואת תעשי בשבילי, והאמא ככה מתערבבת עם הילדה. ואז הילדה מגיעה נאמר לגיל 12, זה הגילאים או 11-12, שהגילאים הילדה רוצה, היא כבר נערה צעירה, והיא רוצה לצאת עם החברות שלה לסרט, לבילויים, ואז פתאום האמא כזה, מה, תשאיר אותי לבד? מה תשאיר אותי ביום שישי לבד, עם מי אני אוכל ארוחה. זאת אומרת, האמא לא רואה שזה הזמן של הבת שלה לצאת אל העולם, היא רואה מה אני הולכת עכשיו שוב להינטש, אני שוב הולכת להיות לבד, אז היא מפעילה את המנגנון הזה של הנידיות שלה על הילדה, שמרגישה מצד אחד כזה אחריות ולא נעים לה, והיא מרגישה שאיזה מין חובה כזאת להישאר שם בשביל האמא, לוותר על הרצונות האישיים שלה כדי שהאמא לא תישאר לבד. זאת אומרת שהנידיות והצרכים של האמא הופכים להיות הדבר המרכזי בבית, וזה הורה נרקסיסט. זאת אומרת, זה לא בהכרח הורה שהוא לא נחמד והוא רע והוא תוקפני והוא מתעלל והוא מכה, זה גם, זה יכול, זה נרקסיזם גלוי וקיצוני, אבל יש הרבה נרקסיזם, צורות של נרקסיסטיות שהן באות לידי ביטוי בצורה שההורה יעשה הכל בשביל הילד שלו, והילד שלו, הם קוראים לילד הזה, אתה החיים שלי, אתה איש סודי, אתה החבר הקטן שלי, אתה החברה הכי טובה שלי, אתה המתנה שלי, כל מיני משפטים שטובעים בילד את התפקיד שלו, זאת אומרת שוטפים לו את המוח. עכשיו, זה לא סתם קורה והופך להיות כל כך חזק במנגנון היחסים הרעילים האלה, זה יחסים מאוד מאוד לא בריאים. התינוק מהטרימסטר השלישי ברחם אמו, הוא כבר נמצא במצב של גלי תטא מהטרימסטר השלישי, זה לפי מחקרים של מדעני מוח ומדענים בתחום הזה. סרקו וראו שהמוח הילדי נמצא במצב תטא, שזה מצב היפנוטי, זאת אומרת אפשר להפנט אותו ממש, זה לא מצב רגיל, מטרימסטר שלישי עד גיל 7, לערך בגיל 7 הילד נמצא במצב של ריקורדינג, הוא ממש מקליט את מה שאומרים לו, מקליט ושומר את איך שמתנהגים בבית, הוא מקליט את האנרגיה בבית, הוא מקליט את היחסים, הוא מעתיק, הוא לומד. בגלל זה הרבה פעמים אתם רואים ילדים תינוקות, ילדים קטנים שהם ממש אומרים, הם מתנהגים כמו קופים, הם כאילו כל מה שהם רואים הם מעתיקים ועושים, מה שהם שומעים הם מעתיקים ואומרים. זה לא סתם, זה ממש מצב של למידה והעתקה של פרוססינג של הרבה 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 ידע. בזמן הזה הילד ממצב שהוא נולד, הוא צריך ללמוד איך להיות בן אדם, איך להיות חלק מהמשפחה הזאת, איך להיות בן משפחה שהוא משתלב בתוך המשפחה, הוא לומד את הכללים, את השפה, את האנרגיה, את החוקים, את ההתניות, את מה הענישה, מה הכתבה, את הכל הוא לומד דרך ממש העתקה והקלטה, הוא ממש מקליט ו... זה נצרב לו בתודעה ברמה מאוד עמוקה, יותר מאשר כל זמן אחר. בגלל זה ילדים לומדים ללכת בזמן הזה ולדבר, ולומדים המון המון דברים, שאם היית לוקח בן אדם מבוגר שללמוד שפה כמו שילד לומד, יהיה לו מאוד קשה ללמוד את זה בצורה כזאת יסודית. כי המוח שלו, הוא עובד עם, כבר עם המוח הרגיל, זאת אומרת, עם המודע, הוא עובד עם המודע, הוא לא עובד עם התת מודע. לימים, החלק הזה שמקליט ומקליט ומחכה את המציאות ואת השפה, הופך להיות התת מודע שלנו. ואנחנו בדרך כלל בקשר עם המודע, ולכן הרבה פעמים שאנחנו קוראים הרבה הרבה ספרים של פסיכולוגיה, או איך לעשות את זה, או איך להתגבר על זה, או איך לעשות את זה נכון, אנחנו מבינים את זה, כי אנחנו קוראים את זה במוח המודע שלנו, אבל התת מודע הוא זה שיוצר את ההתנהגות הזאת, את הפאטרנים האלה, את התבניות התנהגות האלה, את ההטבעות הרגשיות האלה, משם זה נובע, וזה מה שבעצם אנחנו קוראים לו החיים שלנו, נוצרים מתוך התת המודע, שהוא בעצם כ-90-95% מעוז האינפורמציה שלנו, מאיפה אנחנו לוקחים את ההנחיות הפנימיות, מה לעשות ואיך לעשות, מאיפה אנחנו מקבלים את הדחף לעשות משהו, את הרצון, זה בא מהתת מודע. המודע הוא חלק שרוצה הרבה דברים, אמנם הוא לומד הרבה דברים, אבל עד שזה לא מופנם ולא נכנס לתוך התת מודע, אנחנו לא יכולים ליצור באמת שינוי. לכן אני אכנס לזה בשיח אחר, איך עובדים ואיך מרפאים דרך כניסה אל התת מודע. אבל כרגע אני רוצה להתרכז שוב בעניין של ההתניה, איך מתכנתים, בעצם ההורה הזה מתכנת את הילד לדעת מה תפקידו. ובמקום, ומה שההורים, לאן שההורים מכתיבים ולאן שההורים לוקחים את זה ברמת המודעות שלהם, זה מה שנוצר בנפשו של הילד, וככה הילד מתנהל בעולם. ככה הוא לומד מה הכללים, להתקשרות, ליחסים, מה זה יחסים, ככה הוא לומד. זאת אומרת שאם נוצר כזה חיבור מעורבב, הילד לומד ככה להתחבר גם לאנשים אחרים, דרך אחריות יתר, דרך תחושה של ביחד, ביחד, ביחד הכל, ומה שקורה כמובן בתהליך הזה, זה שהילד לא מפתח את העצמי שלו, הוא לא מפתח עצמי עם זהות אינדיבידואלית מובהקת, שיודעת את עצמה נבדלת במובן הזה מהאחר, היא לא מעורבבת איתו, היא לא מולחמת עם האחר, וזה מצב שהוא, יש לו השפעה מאוד קשה בהמשך למערכות יחסים שיבואו בהמשך, וגם בכלל היחסים עם העולם כשהוא יצא החוצה. אז נתתי את הדוגמה של ילדה שאפילו בשבילה לצאת עם חברות לבילוי, והאימא שלה אומרת לה, מה, את משאירה אותי לבד בשישי בערב, והיא כבר מרגישה אשמה, והיא כבר מרגישה שהיא נקרעת בין העולמות, ומרגישה צורך לפצות את האימא, או אפילו לפעמים לצרף את האימא ולערבב אותה עם החברות שלה, או מה שנקרא לג'נגל בין העולמות, לבוא לפה ולהספיק גם פה ולהספיק גם פה, והיא צריכה לרצות את כולם, כי יש לה חוויה של אחריות יתר על האימא הזו, שהיא בעצם לא לוקחת אחריות על עצמה ברמה הרגשית. ואותה אימא, אגב, יכולה להיות אימא שמפרנסת ודואגת לצרכים הפיזיים של הילדה, וקונה לה ותומכת בה ומאמינה בה, וזה מאוד מבלבל, הילדה לא רואה את הניצול של המשאבים שלה לצורך ההשלמות של החסכים של האימא הבודדה. דבר שני, שאפשר לראות את זה בהורות נרקסיסטית, זה מה שנקרא יצירת ילד תלותי. זאת אומרת, אם דיברנו מקודם על ילד שהוא באחריות יתר כלפי ההורה שלו, אז אני מדברת עכשיו על ילד שהוא תלותי, איך זה נוצר, ילד כזה. זה ילד שההורה הזה, אותו הורה, אני אתייחס שוב לדוגמה של אמא ובת, זה פשוט יותר קל, האמא הזו, כל דבר שהילדה צריכה לעשות, לבצע, מטלות, התמודדויות, קשיים מול העולם, רק הילדה נכנסת לטיפה תסכול או קושי, האמא אומרת, עזבי, זוזי, אני אעשה את זה. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה בשבילך, אני אעשה את זה בשבילך, והאמא מתחילה לעשות לילדה, מאז, במקום ללמד אותה ולהנחיל לה את זה, ולתת לה לפתח את הכישורים ואת היכולות שלה, האמא עושה את זה עבורה. וזה נראה כמו, לכאורה, זה נראה כמו אמא טובה ודאגנית ושאכפת לה, והיא עושה הכל, היא תעשה הכל בשביל הילדה שלה. אבל כשהאמא יוצרת מצב כזה שכל דבר שהילדה צריכה להתמודד, כל אתגר, כל פעולה שיש בה איזה צורך ביותר קושי, שזה לא משהו רגיל ויומיומי ופשוט, והאמא עושה את זה עבורה, אז הילדה גדלה, ואז האמא מטפלת לה בחשבון בנק, ואז האמא מתערבת לה בביטוח של האוטו, וכל דבר שהילדה הזאת עושה, כל דבר הופך להיות, חלה עליו חובת הדיווח לאימא, מה את אומרת אימא ככה וככה, והאימא אומרת לה מה לעשות, או שעושה את זה בשבילה, או שיש לילדה הזאת להגיש איזה דוח, או לעשות, או למלא איזה טופס, והאימא אומרת, תביא, אני אעשה לך את זה, תביא, אני אעשה לך את זה, אני אפתור לך את זה, אני אסדר לך את זה. והאימא יוצרת בעצם אצל הילדה, זה לא שהילדה באה וביקשה, אימא, את יכולה לעזור לי עם זה, את יכולה, אלא האימא כבר הנחילה דגם התנהגותי ביניהן, שאני, כל דבר תבואי אליי, אני אעשה את זה בשבילך, אני אעשה את זה. זאת אומרת, היא לא מחנכת אותה או מאמנת אותה לעצמאות. לעצמאות שתראו כמה העצמאות קשורה לעצמי. שוב, זה שוב שלילת העצמי, היא לא עוזרת לה, מסייעת לה, וגם נותנת לה לבלוע קצת מים כשהיא נכנסת למים, אלא היא ישר זורקת לגלגל הצלה, או שהיא נכנסת במקומה למים. היא מנסה לחסוך ממנה את השיעורים שהיא צריכה לעבור דרכם, וככה ילדה נשארת תלותית מאוד מאוד באימא, ולא יוצאת לחיים, ובדרך כלל אימא וילדה כזאת, או בת כזאת, הם יישארו מאוד מאוד קשורות אחת לשנייה. זה יכול להיראות כמו חברות מאוד טובה, אבל בסופו של דבר יש שם תלות מאוד גדולה, והילדה עצמה לא תהיה עצמאית ומסוגלת לעבור דרך אתגרים ולפתח את השריר הזה של לעבור דרך תסכול ולא להישבר ולא להתייאש ולפתח יכולות בוגרות לחיות את החיים האלה כאן כבן אדם בוגר ועצמאי. ומדובר בהרבה דברים, לא רק עשייה של דברים, אלא כל דבר אפשר לבוא ולפקוט לאמא, וזה בדרך כלל יוצר מערכת יחסים שהאימא והבת יהיו כל היום בטלפון, יסתמסו כל הזמן, יריבו גם, ישלימו, יתווכחו. אחת תעשה הכל בשביל השנייה, אבל זה מערכת יחסים מאוד מאוד לא בריאה. תתארו לכם להיות בן זוג של אישה כזו, שהיא כל היום בטלפון עם אימא שלה, ואימא שלה מעורבת בכל דבר. זאת אומרת, האינטימיות עם בן הזוג שלה מאוד מופרת מהבחינה הזאת. לא נוצר שם קשר שהוא אינטימי ובלי כל שנייה פלישה ועדכונים, כי סביר להניח שהאימא שוב נכנסת לתוך המשולש הזה. האימא מעורבת בכל הסודות של בני הזוג בדרך כלל, והילדה מספרת לה את רוב הדברים או את הכל, הבת לא הילדה, והאימא מעורבת ובוחשת ומתערבת, וזה כמובן עובר הלאה להמשך לילדים, לנכדים. אני מדברת איתכם על פתולוגיה שעוברת מדור לדור. אני מכירה את זה לפעמים במשפחות, יש משפחות שאני מכירה אותן, ואני מכירה את זה מהסבתא, אל האימא, אל הבת. זה עובר מדור לדור, כי זה דגם התנהגותי שנחשב למקובל בקרב המשפחה. אז לא תמיד הן תהיינה חברות טובות, יכול להיות ביניהם קשר שהוא מאוד מאוד טעון, אבל מאוד מאוד קרוב, מתפוצץ, טעון והכל, אבל עדיין ההאחזות בבת ולא לשחרר אותה לחיים שלה, ולהתערב לה בכל דבר ולתת לה הכל, זאת אומרת לקנות עבור הדברים, לרכוש עבור הדברים, ממש זה מאוד מבלבל, כי מצד אחד הבת אומרת, בונה, אמא שלי נותנת לי את החיים שלה, היא עושה בשבילי הכל, כל מה שאני מבקשתי שם, אבל האמא, המחיר הוא, זה כמו מניה שמשקיעים בה, הילדה, הבן, הבת, הם לא מישהו שאתה מגדל אותו, כמו שאמור להיות במקור, בהורות בריאה, זה, אתה מגדל את הילדים שלך כדי שהם לא יצטרכו אותך, זאת אומרת, אתה מגדל אותם בצורה כל כך טובה, שהם הופכים להיות בני אדם עצמאים ואתם מתפקדים בלעדיך. זה הטבע, כי בסופו של דבר ברמה עד 120, אבל ההורים הולכים לפני הילדים, והילדים שנשארים כביכול בעולם בלי הורים, אמורים בשלב הזה הרבה יותר מוקדם, בשלב מוקדם יותר אפילו, לתפקד כאנשים בוגרים ומנהיגי משפחות בעצמם. כשהורה מגדל ילד כזה, והילד הופך לנער ולגבר ואותו דבר לאישה, הבן אדם המבוגר הזה כרונולוגית, לא באמת בוגר נפשית ולא באמת בוגר רגשית, והוא מאוד מאוד תלותי, וסביר להניח שהבת הזאת תמצא לה מישהו שהוא תהיה בו גם תלותית, כי זה הדגם שהיא מכירה של התקשרות במערכות יחסים, זה הדגם של קרבה מבחינתה, ככה אפשר להיות קרובים בערבוב הזה, בדייסה הזאת. הדבר השלישי שאני רוצה להתייחס אליו זה הורים שלמשל מגדלים כמה ילדים, והם גרים במשפחה, אבא, אימא, הילדים, ואז הם יכולים ליצור קואליציות במשפחה. זה אני מדברת עדיין על ההורי הנרקסיסט. אני שואלת אתכם, תבדקו עם עצמכם כ-co-dependent, כ-אמפתיים, תסתכלו אם אתם חוויתם בילדות שלכם, שלמשל אם אחד ההורים שלכם היה רב איתכם, אז הוא היה מגייס את המשפחה להיות בצד שלו, או שחוויתם חוויה למשל שאימא שלכם ואחות שלכם מעליבות אתכם ואומרות לכם, ושתיהן ביחד מסכימות שאתם לא בסדר ומביישות אתכם וכאלה. זה דבר שנקרא קואליציות הפרד ומשול במשפחה. ההורה תמיד יוצר שסביבו איזה עניין, זאת אומרת אם הוא רב עם הילד, סליחה, אם הוא רב עם הילד, אז הוא בעצם יוצר אצל הילד חוויה של חרם ונידוי דרך זה שהוא מגייס אליו עוד מישהו במשפחה, ושניהם ביחד תופסים צד נגד הילד, וככה זה הדרך כביכול ליישר אותו ולשלוט בו. לפעמים זה קורה עם אחים, וההורה הזה, ההורה הנרקסיסט, עם עוד אח או עם אחים, או זה קורה עם, ולפעמים זה יכול לקרות שאפילו אבא ואימא, אני לא מדברת על חינוך וחזית אחת מול הילד, אני מדברת אבא ואימא שרבים בצורה נרקיסיסטית ומאשימה ומביישת ומשפילה את הילד ביחד. זאת אומרת, האבא והאימא זה מצבים מאוד קיצוניים, אבל אני שמעתי גם על מקרים כאלה, ואני שמעתי גם על מקרה של בן יחיד עם אבא ואימא, שהוא בן יחיד, והאבא ואימא כל הזמן פתחו מולו קואליציה. שזאת חוויה איומה, אתה גר בבית ואתה מרגיש בו מנודה ולא שייך, וזו חוויה שכמובן משליחה המון המון בושה על העצמי, ועל החוויה הזאת שמשהו אצלי לא בסדר, ושאני לא ראוי לבוא בקרב קבוצה, בקרב קהילה, כי ההורים שלי אפילו לא מתייחסים אליי יפה, אפילו ההורים שלי חושבים שאני ילד רע. חוויה מאוד קשה להיות בן יחיד עם שני הורים כאלה, שמשתפים פעולה, לפעמים יש פשוט הורה אחד שהוא נרקסיסט ומסית את השני, והשני הוא בעצם ההורה המאפשר להתעללות להתרחש, הוא הורה פסיב והוא הורה שהוא חלש, והוא הורה שמעדיף לא להסתבך עם ההורה, עם הבן זוג שלו, עם הבת זוג הנרקסיסטים, מאשר הוא לא יתפוס צד עם הילד. גם אם הוא בתוך תוכו, בעומק ליבו, יכול לחשוב שהילד צודק וזקוק להגנה שלו, הוא לא יעשה את זה. הוא יהיה מספיק תלותי בשביל להתאפס בצד של ההורה שמוביל את המהפכה או את המרד או את החרם. זה מאוד מאוד עצוב, אבל זה קורה המון ולא מדברים על זה. ואני חושבת שבמפגשים שלי עם אנשים, הם אפילו לא יודעים ולא זוכרים ולא מתייחסים לזה כבעיה שלהביא אותה בכלל לחדר הטיפולים. הם מספרים כל מיני דברים מאוד כלליים, ודווקא מתוך השאלות, והמון המון שאלות שאני שואלת ומכוונת ומחפשת ביחד איתם, את הקשל בתקשורת, את המקומות שבהם נוצרה שם הבושה הרעילה הזאת, שאופפת אותם, את הילד, את הילד שחווה ילדות כזאת, והבושה הזאת אומרת כאילו משהו אצלי לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא ראוי, כל החוסר האהבה והתאוב העצמי בעצם הם פרשנות של היחס הארסי הזה או היחס המעוות הזה שהם קיבלו מההורים האלה. הדבר הרביעי שאני רוצה להתייחס אליו זה הספקה נרקסיסטית. מה זה הספקה נרקסיסטית? זה אומר שההורה הנרקסיסט צריך כל הזמן בוסטים לאגו שלו ואנרגיית חיים כזאת שתמלא אותו. הוא לא מתמלא מעצמו. הוא כל הזמן רוצה שיהיה סביבו ולקבל המון כאלה highs. הוא רוצה high מהחיים, והוא מצפה מהילדים שלו שיספקו לו את זה. איך? דרך זה למשל שהוא מעודד אותם, לא מעודד, הוא דוחף אותם להגיע להישגים, הוא ממש דוחף אותם ואפילו מבייש אותם כשהם לא מגיעים להישגים האלה. הוא מוכן לממן להם הרבה דברים, והוא מציע להם רעיונות שאפילו זה לא בא מתוך נביאה פנימית של הילד שאומר, אבא, בא לי לעשות ככה וככה, אתה מוכן לשלם על זה, ואז האבא תומך או עוזר, אלא האבא אומר, בוא אני אקנה לך, בוא אני אעשה לך, רק תעשה את זה ותעשה את זה. ואמא שדוחפת את הבת שלה לדוגמנות, או את הבן שלה להיות בתחרות כזאת, או להיות ספורטאי, או זאת אומרת ההורים, או אבא שדוחף את הילד שלו להיות כדורגלן, זאת אומרת יש משהו שהוא דוחף את הילדים להצליח בדברים שההורה רוצה להתגאות בהם. אם האבא מתעניין מאוד בכדורגל, אז הוא לא מעודד את הילד שרוצה להיות כדורגלן ותומך בו, אבל לא מתערב אם הילד רוצה להמשיך או לא, אלא הוא דוחף אותו, הוא מעורבב איתו, שוב, הערבוב הזה עם הילד, הוא מעורבב איתו, והוא עושה בשבילו הכל, והוא דוחף, והוא צ'ירלידר, והוא רק כדי שהוא יצליח. למה? כי ברגע שהילדים האלה של ההורים הנרקסיסטים, אני לא אומרת את זה על כל הורי, אני מדברת על הורים הנרקסיסטים, שדוחפים, ודוחפים את הילדים שלהם להישגים מגיל מאוד מאוד צעיר, זה, אגב, זה מאוד מאוד לא בריא. ילד צריך להיות ילד, ולהיות בקצב של ילד, ולהיות רגוע, ולשחק, ולא לרוץ לקריירה מגיל 6, בחיית אנשים, כאילו, יש ילדים שפשוט באו לכאן להיות ילדים, שזה בערך כל הילדים בעולם. ובמקום זה הם מוצאים את עצמם ילדים עם מנהל אישי, שדוחף אותם לקריירה משנית, בנוסף ליחסים שלהם עם בית הספר. זה טירוף, וזה קורה כל הזמן. כדי שתהיה להם את ההספקה הזאת שהם יסתובבו בקרב האנשים והמשפחה והחברים יגידו, הבן שלי, הבת שלי, הבת שלי ככה וככה, הבת שלי ככה וככה. אני בטוחה שאתם זוכרים את החוויה הזאת, שהייתם מרגישים שההורים שלכם מתגאים בכם, ולא הייתם מרגישים איזה מין גל כזה של מתיקות או חום בלב, שוואו, זה מרגש אותי שאבא שלי ככה מתגאה בי, או שאמא שלי מתגאה בי. הייתם מרגישים, אני זוכרת את עצמי, זה להרגיש כזה, די, אמא, תפסיקי לספר את זה לכל העולם, תפסיקי לשוויץ בי. ילדים לא אוהבים שמשוויצים בהם במקום הזה, והם מרגישים מתי משוויצים בהם כדי להפוך את זה, it's all about me, זה הכל עליי, על ההורה, אני ההורה של הילד הזה. זאת אומרת, המסיבה היא, הפוקוס הוא עליי, הפנס הוא עליי, אני ההורה של הילד המוצלח הזה, אני המצאתי אותו, אני יצרתי אותו, אני עודדתי אותו, אני קידמתי אותו, אני ההורה של הדבר המופלא הזה. אז תסתכלו עליי, כי פה השורש, תסתכלו על השורש, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיח לעולם המדהים הזה. וילדים מאוד, מאוד מרגישים עם זה מוזר ולא נעים להם, והם הרבה פעמים מתרגזים כשההורים משוויצים בהם ליד אנשים, הם מתרגזים, הם מתביישים, הם נבוכים, הם מתווכחים אחרי זה עם ההורים, הם מנסים להגיד להם, הם מנסים לגרום להם להפסיק לעשות את זה, שיפסיקו לדבר עליהם עם כל העולם ואשתו. וזה לא סתם מפריע לילדים המקום הזה, כי הם מרגישים שההורה משתמש בהם לצורך הספקה נרקסיסטית לאגו שלו. It's all about me. זה גם כן מאוד מאוד עצוב, כי זה מקבל המון לגיטימציה בתרבות שלנו. ממש עצוב. זה שולל מהילד את היותו אינדיבידואל נפרד ולא איבר מוערך של ההורה. זה לא extension של ההורה. ההורה הנרקסיסט מסתכל על הילד כאיזה רכש חדש שלו, כאיזה יצור שהוא כוח עבודה. זאת אומרת, הוא גייס עכשיו כוח חדש לעזור לו, להיות איתו, לארח לו לחברה, להקשיב לו אוזן קשבת, לבלות איתו, להיות זה שהוא מצטלם איתו ומעלה איתו תמונות אינסופיות לפייסבוק ולזה, כדי שתראו שאני לא לבד, אני לא לבד, הנה הילדים שלי, הילדים שלי, הילדים שלי. שוב, אני לא אומרת את זה על כל מי שמעלה תמונות עם המשפחה שלו ורוצה לחלוק את האהבות שלו. אני מדברת על הורים שכל הזמן ניזונים, הערך העצמי שלהם ניזון, והבוסטים, האספקה לאגו, ניזונים מתראו את הילדים שלי ותראו מה זה אומר עליי. וילד מבדיל, ילדים מבדילים בין גאווה של פרגון לילד, והפוקוס הבמה היא לילד וההורה. הרבה פעמים שאתם רואים הורים למשל שהם לא נרקסיסטים, שהילדים שלהם הם עילוי, הם וואו, הם הרבה פעמים אומרים, אני לא יודעת מאיפה יש לו את זה, הוא תמיד היה ככה. זאת אומרת, הם ממש מאשרים את הקיום של הילד ואת היכולות שלו כשייכות אליו, לילד, לא שייכות להורה. וההורים הנרקסיסטים, הם לוקחים איזה בעלות, הם אומרים, כן, גם זה ממני, זה ממני הכישרון הזה, גם אני הייתי שרה, גם אני הייתי ככה, או כן, הילד שלי מדהים, הוא ככה והוא ככה, והם ממשיכים להלל ולשבח, אבל איכשהו זה נשמע ש... אם אנחנו נחבא את הטקסט ונסתכל רק על שפת הגוף ועל הווליומים ועל הטונציות בלי להבין את השפה ונהפוך את זה לג'יבריש, אתם תשמעו, ננה, 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 זה אני ואני 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 ואני, זה מה שאתם תשמעו. זה טריקי, אבל ברגע שלומדים להסתכל על זה בזכוכית מגדלת, אז אנחנו באמת יכולים לראות את הסממנים האלה ולהבין שכל המנגנונים האלה של ההתקשרות יוצרים בקרבו של הילד מה שנקרא attachment trauma. בהתקשרות שלו, הבונדינג להורה הוא לא בונדינג בריא. הוא יכול להיות הבונדינג הכי קרוב, הכי דביק, אבל הוא לא בריא, כי הוא שולל מהילד את האינדיבידואל שלו והופך את הילד לדייסה אחת עם ההורה. אני רוצה רק לסכם, ערבוב עם הילד, שזה גורם לילד להרגיש אחריות יתר על המידה כלפי ההורה, כלפי הצרכים של ההורה, ובמיוחד אגב כשההורים מתבגרים והילד גדל להיות גבר או אישה, וכשההורים מתבגרים הם כמובן נחלשים, ואז בכלל זה יכול לגרום שכל המשפחה מגויסת לעבוד אצל ההורה הזה, והוא לא מרפא ולא משחרר. ואגב ההורים האלה, אם אתה מציע להם עזרה אחרת שהיא כמו מנקה לבית או מטפלת או, או מישהו שיבוא להיות איתם, הם לא מוכנים, הם רוצים אותך, הם רוצים את האנרגיה שלך, הם לא משחררים, והרבה פעמים ההורים האלה לא מקבלים באהבה את בני הזוג החדשים של הילדים שלהם, כי בני הזוג נחשבים כמו לאיום, כאילו הנה עוד אחד שצריך את האנרגיה של הבן שלי או של הבת שלי, והוא מאיים על ההספקה שלי, אז אני מראש לא כל כך זורם עם ה... ולא מפרגן ולא וולקאמינג, לא מקבל במאור פנים את בן המשפחה החדש, את בת המשפחה החדשה, כי הם מאיימים על ההספקה שלי, שזה פשוט מדהים. ואגב, הורים כאלה יכולים לעשות את זה גם לדור שני לנכדים, הם יוצרים שם קואליציות, הם עושים איפה ואיפה, הם עושים איפה ואיפה לנכדים, הם נותנים לזה כסף ואומרים לו, אל תגיד שנתתי לך, רק לך אני נותנת, אתה הכי קרוב אליי, אני רק איתך, והם עושים כל הזמן אפליות והפרדות ומצ'פרים, וגם אם יש להם כסף, אז כסף זה פקטור רציני בשליטה שלהם, למי הם נותנים, למי הם לא נותנים. בן המשפחה החדש כמו הבת זוג או בן הזוג יכולים להיות איום מאוד גדול על הירושה, אז הם בדרך כלל דואגים שיהיה הסכם המון. לא שיש לי משהו נגד הסכמי המון, זה fair enough, אבל לפעמים זה מגיע לרמות שזה ממש זדוני, סתני ודרקוני. זה לא משהו שהוא, זה משהו שהוא כמעט אפל, מרוב שהוא כל כך נוטף ברעל כלפי בן המשפחה או בת המשפחה החדשים. מאוד, בצורה מאוד כמו גורמת להם להרגיש שאתם לא רצויים, אתם משיגי גבול, אתם, ואנחנו צריכים לאפס אתכם עם כל החוזה הזה שאתם הולכים לחתום עליו. ואתם כמו סוג של וירוס במערכת, צריך להתמגן בפניכם, צריך להפעיל, מפעילים את הפיירוול, מפעילים את האנטיווירוס, כאילו, כביכול, כי זה גורם זר נכנס לתוך המשפחה והוא לא נכלל בחשבון. לעומת הורים שהם אמפתיים והם הורים בריאים יותר, אז הם מקבלים באהבה את בני הזוג, הם מחבקים אותם, מקבלים אותם. לפעמים, אגב, אותם הורים נרקסיסטים, כשהילד, הבן, הבת, מצליחים לשים להם את הגבולות ולהשתחרר, אנחנו עוד נדבר על התהליכי גמילה מהורים כאלה, ואיך מייצבים את הגבולות בחזרה למצבים בריאים מולם, אז אם הבן או הבת שלהם הצליחו לייצב מולם גבולות בריאים, והם פגשו בן זוג או בת זוג שהם אמפתיים והם חומלים, הם יכולים דווקא לתקוף את בן הזוג והבת הזוג, במובן, אני אומרת לתקוף במרכאות, במובן של מספק האנרגיה החלופי. זאת אומרת, הם פתאום מתחילים להיות יותר בקשר עם הקלה או עם החתן שלהם, ופונים אליו ישירות ומנצלים את זה שהוא לא נעים לו מהם, והוא מכבד אותם, והוא לא רוצה להסתכסך איתם, זה בכל זאת החמות שלו, אז כדאי לא להיות איתה בקשר טוב וכאלה וכאלה, והם פשוט רוכבים על האמפתיה של בני הזוג. זה מאוד מורכב ומאוד מסועף, אני ממש נגעתי בקצה קצהו, של הנושא הזה של הנרקסיזם שהסמוי ולא הגלוי, כמו שאנחנו מכירים כמשפחה עם התעללות ומכות וצעקות, אלא זה משהו שהוא, זה יכול להכיל בתוכו אגב, כי הרבה פעמים כשהילד או הילדה שלהם מתחילים לסרב לבקשות, לדרישות, לציפיות, כמו תגיע כל שישי לארוחה, ולפחות 3 פעמים בשבוע תבוא לבקר אותי, אם לא כל יום אחרי העבודה וכאלה, ואם הילד מתחיל לעבור איזשהו תהליך, איזה טיפול, ולטבוע לעצמו את הזהות שלו ואת הזכות שלו לחיות את החיים שלו לפי הלוז של עצמו ולא לפי הלוז של ההורה, אז אתם יכולים לראות הרבה מנגנוני האנשה, טיפול בשתיקה, פסיב אגרסיב, תקיפה, עלבה, מה קרה, כבר אני לא חשובה לך, מה אתה אכפת לך מכולם, רק לא אכפת לך ממני, אתה כפוי טובה אחרי כל מה שעשיתי בשבילך, אתה אגואיסט, אתה חושב רק על עצמך, לא אכפת לך מאמא שלך, מלא משפטים שמפעילים מחדש את חוויה הזאת, שכאילו אתה ילד רע, אתה בן אדם רע, אתה לא בן אדם טוב, לא אכפת לך, והרבה פעמים אנשים באים ומספרים לי, כואב לי על אמא שלי, לבד, היא בודדה, היא אמרה לי את זה, אבל מה אני יכולה, אני רוצה לחיות את החיים שלי, היא תמיד גורמת לי להרגיש רק שאני לא עושה את מה שהיא רוצה, זאת הורות נרקסיסטית. וניסיתי כמה שיותר לאגד את האינפורמציה הזאת ב-40 ומשהו דקות שאני מדברת, ותראו כמה היריעה הזאת רחבה כל כך ועגומה, וחייבים להתעורר, חברים, כל אחד מאיתנו שמזהה את זה ומכיר את זה, ליבי איתכם. אני יודעת כמה זה קשה להתעורר לאמת שלנו, לאור שלנו, לזכות שלנו להתקיים כאן כבן אדם שהוא מחובר לעצמו וללב שלו, וחי את החיים שלו לפי צו ליבו ולא לפי צו ההורה שלו, ולא לפי צוואת ההורה שלו, אלא לפי איך שהוא מרגיש ומה שהוא רוצה, ולהרגיש את החופש הזה לפרוץ אל החופש האישי העצמי שלו. כמה זה משמעותי, ואני עושה את כל הפרקים האלה בתכנים הספציפיים האלה, כי אני יודעת שיש הרבה אנשים שאפילו לא נגעו בזה ולא יודעים אפילו שהם לכודים בתוך מערכת יחסים כזו, ולכן חשוב לי מאוד, כי אני יודעת שיש כל כך הרבה אנשים מדהימים שבאו לכאן לעולם הזה. כולנו באנו לכאן כדי לגלם תכלית מסוימת, כדי להביא את האור שלנו, כדי לבטא את מי שאנחנו ואת הייחודיות שלנו, ולהביא את המתנות שלנו ולהעביר אותם הלאה. וכל אלה לא יכולות לצאת החוצה, המתנות האלה לא יכולות לצאת החוצה לעולם, מכיוון שאנחנו לכודים במערכת יחסים שהיא שואבת. ואותו דגם שתיארתי עכשיו עם הורים, אז אותו דגם מתקיים גם עם בני זוג. לפעמים אותם ילדים של הורים כאלה יוצרים לעצמם מערכות יחסים עם בני זוג נרקיסיסטים, שממש נוצרת מלחמת עולם בין בן הזוג הנרקסיסט לבין ההורי הנרקסיסט, ומי שנמצא בתווך זה הבן, הבת האמפתיים, שהם פשוט עובדים אצל האגואים של אנשים אחרים במקום, והאגואים של אנשים אחרים זה חושך, חברים. אנחנו לא באנו להשתמש בכוח הנשמתי שלנו, ולא באנו לפה להשתמש בניצוץ האלוקי שלנו בשביל שנשרת אגו וחושך של מישהו אחר. אנחנו באנו לפה להעביר את האור הזה הלאה ולכמה שיותר, כל אחד בדרך שלו, לכל אחד יש את הכישרונות שלו ואת הייחודיות שלו. באנו להיות מי שבאנו להיות, לא באנו להיות המניה הזאת שהשקיעו בה ועכשיו הגיע לאיזו תשואה ועכשיו רוצים לפדות אותה ולקבל תמורתה את כל מה שהשקיעו בה. זו לא הורות בריאה, ואני רוצה להגיד לכם, זו לא אשמתכם. זו לא אשמתכם שזאת החוויה שלכם, שחוויתם שאתם לא בסדר, אתם ילדים לא טובים, אתם אנשים לא טובים, אתם מרגישים אשמים ממי שאתם ומשהו לא בסדר איתכם. קודם כל זה לא נכון, הכל בסדר איתכם. מה שלא בסדר זה התוכנה, זה הפרוגרמים שקיבלתם, ואת הפרוגרמים הזה אפשר, מה שנקרא, to hack. אנחנו עושים hacking, אנחנו hackers של כל התוכנות הישנות, המגבילות, המחשיכות והלא מאפשרות לאור לצאת החוצה. אז אנחנו hopefully, בתקווה, שנעשה ביחד תהליך בתוך הפרקים האלה שאני אקליט, כמה שאוכל, כדי לשנות ולצאת לחופש מהתוכנות המגבילות האלה. אז לכולכם חיבוק גדול, חיוך גדול והרבה אהבה, ותדעו שהכל בסדר איתכם, הכל בסדר איתנו, עם כולנו אגב. גם עם הנרקסיסטים ברמת הנשמה, הכל בסדר עם כולנו. הקושי, הבעייתיות והפגיעה נמצאת בתוכנה, בפרוגרמינג, ואת זה ניתן לשנות. עד הפרק הבא, שיהיה לכם המשך יום טוב, לילה טוב, בוקר טוב, איפה שאני פוגשת אתכם, רק טוב. עד הפעם הבאה, להתראות.